אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
החיים של פוקהונטס היו רחוקים מלהיות אגדה. לא פוקהונטס ששרה על צבעי הרוח הקסומים בדיסני, אלא על האינדיאנית הילידית מג'יימסטאון, וירג'יניה. זו שספק התאהבה במתיישב האנגלי ג'ון סמית, שנלקחה בשבי ואף שינתה את שמה לרבקה. אז כמה באמת אתם מכירים את פוקהונטס? פתיח, מתחילים. ברוכים הבאים לפרק חדש של אבק פיות. אני משי היד, והיום אקח אתכם למסע מרתק במינו אל מעבר לאוקיינוס. כשאיתי דוקטור רוני רגב, מרצה להיסטוריה אמריקנית באוניברסיטה העברית. רוני, שלום.
שלום.
בסרט של דיסני, פוקהונטס מתוארת כנערה בוגרת שחיה בעולם החדש, וירג'יניה. לאיזו תקופה בעצם דיסני מחזירה אותנו?
היא מחזירה אותנו לתקופה של ראשית ההתיישבות הבריטית, במה שנקרא צפון אמריקה, מה שלימים יהפוך לארצות הברית. אנחנו מדברים על 1600 וקצת, אוקיי? זה 117. ובעצם אני אגיד שזה חלק מתהליך רחב יותר, כן? גילוי העולם החדש, קולומבוס, זה קורה הרבה, זה קורה לפני, כן? סוף המאה ה-15, אז עוד קודם. והמתיישבים הראשונים דווקא לא בריטים, אבל עם הזמן, העולם החדש, ההבטחה שבו, מעוררת מיזמים כלכליים, ובכלל, בכל אירופה, כולל באנגליה. המושבה הספציפית הזאת שאנחנו מדברות עליה היום, היא המושבה הראשונה של בריטים במה שיהיה ארצות הברית. יש מושבות בריטיות שמתחילות פחות או יותר באותו הזמן באים הקריבים, אבל זאת המושבה במה שימים יהיה ארצות הברית. זה מיזם פרטי, יש הרבה כאלה. באישור הכתר הבריטי, נשלחים אנשים, והם נשלחים לעולם החדש כדי לעשות כסף. איך שהם יכולים, מה שהם יכולים לעשות, לעשות כסף. בשביל זה הם צריכים להגיע לשם, להתיישב שם, להבין ממה הם יכולים לעשות כסף, ולהתחיל לשלוח את הכסף חזרה.
וכשהם מגיעים, הם רואים את המקומיים, ומה קורה?
אז זה מורכב, אני יודעת שיש מיתוסים כאלה, זה שמגיעים, יש מלחמות, כן. זה לא ממש המצב. היום מי שנוסע לבקר בארצות הברית, יש הכל מקדונלדזים וקניונים וזה, אבל מדובר היה ביערות, די אבותים. וזה מקום לא קל להסתדר בו, בוודאי לא מעל האנשים שמגיעים מעולם מיושב כבר. אז בעצם הם מגיעים לשם ויש להם בעיה מאוד גדולה, אין להם אוכל. הם צריכים לשרוד, ואנשים כמו ג'ון סמית הם דווקא מאוד, אנשים חכמים, מבינים את זה, והוא מבין שהדרך שלהם לשרוד היא ליצור קשרים עם המקומיים, ליצור קשרים עם השבטים המקומיים. במקרה שלהם, באזור וירג'יניה, זה אסופה של כמה שבטים שהם נקראים האלגונקין. זה 30 ומשהו שבטים שנמצאים באזור הזה, הם עושים מין, מתאחדים תחת הנהגה אחת באיזשהו שלב. אז כשהם מגיעים, זאת אומרת, זה לא שאין חיכוכים, תמיד יש חיכוכים, מגיעים זרים, הם מגיעים לשם, יש אי הבנות תרבותיות, אז יש חיכוכים, בוודאי, אבל גם יש שיתופי פעולה. בעצם יש exchange, החלפה, מסחר. האירופאים מביאים איתם דברים שהאינדיאנים רוצים. נשק, בדים, ברזל, דברים שאפשר לעשות מזה, כלים, כלי מתכת, ולאינדיאנים יש אוכל. אז יש להם אוכל, בעיקר תירס.
שוק חליפין.
כן, שוק חליפין. בעיקר תירס, צריך להגיד. זה מה שהם אוכלים.
What's gold?
You know, it's yellow. Comes out of the ground. It's really valuable.
Oh, here, we have lots of it. Gold.
No, gold is this.
There's nothing like that around here.
כן, בסרט יש את הסצנה האיקונית שהמתיישבים, האנגלים, חושבים שהאינדיאנים מסתירים זהב, ואז ג'ון סמית בא לפוקהונטס ואומר, יש לכם זהב? היא אומרת לו, מה זה זהב? אז הוא אומר לה, נו, צהוב כזה. אז היא מוציאה לו תירס, ואומרת לו, זהב, יש לנו המון זהב.
אז האמת שעניין הזהב הוא יותר אופייני להתיישבויות בדרום אמריקה. הפורטוגזים, הספרדים, הגיעו לשם, זה מה שהם חיפשו, ובאמת היו מין תחלופות כאלה. אני חושבת שכשהבריטים מגיעים לצפון אמריקה, הם כבר די יודעים שהסיכוי שימצא שם זהב, את יודעת, ימצא זהב בסוף, באמצע המאה ה-19, בצד השני, באזור קליפורניה, אבל הם די יודעים, או לפחות זה די ברור שלא ימצא זהב. מה שהם כן מתחילים די מהר לגדל זה טבק. וירג'יניה הופכת להיות מעצמת טבק. לוקח כמה שנים, לא מיד, אבל זה מה שהם יגידו, או, מזה אנחנו נעשות פה כסף, זה הולך להיות אלמנט המסחר המרכזי שלהם.
אז קצת דיברנו באמת על ג'ון סמית ופוקהונטס, בת כמה פוקהונטס הייתה כשהיא פגשה בג'ון סמית?
היא הייתה מה שנקרא ה-late teens, השנות העשרה המאוחרות שלה, איפשהו בין 14 ל-16, אני לא חושבת שיש איזשהו תאריך לידה מדויק לגביה שאפשר לדעת. לא היו תעודות לידה מסודרות.
כן, אבל היא לא הייתה ילדה.
לא, לא, היא לא הייתה ילדה, אבל היא לא הייתה אישה במונחים של היום. צריך להגיד שבמונחים של המאה ה-17 היא הייתה קרובה לאישה. זאת אומרת, זה הכל תלוי, כן? 17 זה בהחלט אישה במונחים של התקופה.
כן, נכון, של התקופה היא המיקום.
כן.
מי הייתה פוקאונטס? היא הייתה ביתו של הצ'יף בעצם. איך זה עבד שם?
כן, אז כמו שאמרתי, יש, כשמדברים על שבטים אינדיאנים, צריך להבין שזה לא שבט אחד. יש המון ויש גם הבדלים ביניהם. אבל באזור וירג'יניה יש משהו בסביבות 30, קצת יותר שבטים שנקראים שבטי האלגונקין. זה שם השפה שהם מדברים. אז הם פחות יותר יכולים להבין אחד את השני. ובאמת, קצת לפני שמגיעים הבריטים, הם מתאחדים תחת מה שנקרא צ'יפדום. זאת אומרת, יש צ'יף אינדיאני, כן, ומתאחדים תחת ההנהגה שלו. וזה בעצם עוזר לפתור סכסוכים פנימיים בין הקבוצות האלה, שיש הרבה מהם. והצ'יף הזה, הוא מקבל את הכינוי פואטן. אני לא חושבת שזה היה השם שלו, אבל זה השם שהוא נזכר, זוכרים אותו בו. ופוקאונטס היא אחת הצאצאים שלו. היא אחת הבנות שלו. אז בהחלט הבת של הצ'יף, וגם הצ'יף שבעצם מאגד את כל השבטים האלה. זו עמדה מאוד חשובה בהיררכיה האישיבתית של האלגונקין.
לצ'יף כזה היו הרבה ילדים.
אני מאמרת שכן. זאת אומרת, זה קשה למצוא מידע, אתם לא מדברים על זה יותר מדי, אבל אני... לא, בוודאי, היו לאחים. אני יודעת ודאות שהיו לאחים, כן.
בעצם הרבה ממה שאנחנו יודעים על פוקהונטס, אנחנו יודעים מכתבים של ג'ון סמית ומתיישבים אחרים, ואנחנו מבינים גם שהיה לה רומן איתו, זה נכון, זה ודאי?
האמת שזה לא, לא, ממש לא ודאי לדעתי. צריך להגיד קודם כל שתרבות אינדיאנית, בוודאי בשנים האלה, היא משתיקה תרבות אוראלית. לא משאירים דברים כתובים. אז כמובן שאין לנו דרך באמת לדעת מה קרה שם יותר מלהסתמך על עדויות בריטיות. ג'ון סמית לא באמת מדבר על רומן בינו לבין פוקאונטס. הוא מדבר על זה שהיא הצילה את חייו. כי קצת אחרי שהוא מגיע ומתיישבים, הוא נחטף על ידי השבט האינדיאני, ו... זה לא ברור לגמרי אם הוא חלק מאיזה טקס, או שבאמת חייב תחת סכנה, יש מחלוקת על זה. מה שאני חושבת שאפשר להגיד זה שגם אם זה היה רק טקס, הוא בוודאי לא ידע באיזה סיטואציה הוא נמצא, אז יכול מאוד להיות שהוא הרגיש שמאיימים על חייו.
If you kill him, you'll have to kill me too.
Daughter, stand back.
I won't!
והוא הרגיש שהיא הצילה אותו. אז מפה לשם נרקם ביניהם לדעתו איזשהו קשר. צריך להגיד אבל גם שגם כתבים שהוא השאיר מאחוריו, הם מספרים כמה סיפורים. זה לא סיפור אחד אחיד, אז זה לא מאוד ברור. אני חושבת שהרומן הוא יותר עניין של דיסני. היה כן. לה רומן עם אנשים אחרים, אבל איתו זה פחות מה שמדובר עליו.
מה אנחנו עוד למדים על מערכת היחסים ביניהם מהכתבים האלה?
אני חושבת שהוא פשוט הכיר לתודעה, הוא הרגיש שהיא הצילה את חייו, הוא הרגיש שהיא איזשהו סמל לקשר שנוצר בינו ובין המנהיג, הצ'יף, הפאוטן. ובעצם, למעשה, כל עוד ג'ון סמית שם, יש מערכת יחסים יחסית שלווה בין הקולוניה, ג'יימסטאון, לבין שהוא מקים, לבין השבטים האלה מסביב. וזה מבוסס על מערכת היחסים הזאת שהוא אומר שהתחילה בגלל פוקהונטס. אז אני חושבת שזה הבסיס לזה שהוא גם יוצר סביבה איזה מיתוס של, זאת אומרת, איזה אגדה של היא הצילה את חייו, ובעצם היא הצילה את הקולוניה באיזשהו מקום, ואפשרה לה להתקיים. אז אני חושבת שהיא, אולי יותר מהכל, מסמלת, גם אם זה לא רק היא, מסמלת את השנים הטובות, או את הרגעים של שיתוף הפעולה בין, או האפשרי, בין הקולוניה החדשה, בין הבריטים שבאים, לבין המקומיים.
ברגע ההצלה של פוקהונטס את ג'ון סמית, הוא מספר איך זה קרה, אנחנו יודעים איך היא הצילה אותו?
ג'ון סמית בסיפור שלו, כן, הוא נחטף קצת אחרי שהוא מגיע, הוא נחטף על ידי השבט, ואז יש שם איזשהו טקס שהוא במוקד שלו, שבו באיזשהו שלב מניחים את הראש שלו בין שתי לבנים ענקיות, או אבנים, זה לא לבנים, אבנים ענקיות, והוא חושב שעוד רגע הולכים למחוץ אותו, להרוג אותו. ואז פוקהונטס שמה את הראש שלה על הראש שלו ומונעת את זה, כביכול. ואז אחר כך ראש השבט משחרר אותו. אני חושבת שמפה גם הגיע ניצוץ של אולי היה שם רומן, אבל זה לא, כן, זה כי היא הצילה את חייו. שממש
סיכנה את חייה למענו. כן. זה מאוד רומנטי.
כן, כן. בהחלט, אם זה היה המצב. שוב, חוקרי תרבות אינדיאני טוענים שזה לא הטקס. זאת אומרת, הטקס הוא רק להוכיח את העליונות. זאת אומרת, הצ'יף האינדיאני מוכיח את העליונות שלו על הפולש הבריטי. והסיום של הטקס היה אמור לקרות בכל מקרה, כי הנה הוא גם חס על חייו. זה רק מראה כמה הוא כל יכול. אבל כאמור, זה מאוד הגיוני שג'ון סמית, שלא דובר את השפה, לא מבין אלגונקין, זה לא שהם היה להם תקשורת מאוד ברורה אחד עם השני, ירגיש שחייו תחת סכנה ושהצילו אותו. זאת אומרת, הסיפור שהוא יצר לעצמו מאוד יכול להיות שהוא גם באמת הרגיש ככה. לא הייתי מיד מאשימה אותו בשקר.
אז את אומרת שבעצם הצ'יף לא באמת התכוון להרוג אותו.
מאוד יכול להיות שלא. שוב, אנחנו לא שם, אנחנו לא... זה באמת תקופה כזאת שכל כך קשה לחלץ מידע מלא ומהימן, בעיקר כי יש צד אחד של הסיפור שאנחנו לעולם לא נשמע אותו מהפה שלו.
בעצם בסרט מתוארת מערכת היחסים המתוחה בין האנגלים למתיישבים, אבל לא כך בדיוק היה דבר, נכון? כלומר, הם כן היו מיודדים לעתים עד שהקונפליקטים כזה עלו מעל פני השטח.
כן, כמו שאמרנו קודם, אז היו קשרי מסחר, כי הם היו צריכים אחד את השני. לאינדיאנים הם רצו דברים מהבריטים, הבריטים רצו דברים מהאינדיאנים. אבל זה לא תמיד מסתדר, כי בכל זאת הבריטים מגיעים לשם ומפרים את מה שנקרא האקוסיסטם הקיים. הם למשל מגדרים את האדמה שלהם. ברגע שמגדרים את האדמה, זה אומר שהאינדיאנים לא יכולים להיכנס אליה לקחת אוכל. הם שולחים את החיות מרעה שלהם, חזירים, פרות, במידה ויש להם, והביאו איתם, הם שולחים אותם לחופשי להסתובב, ואלה אוכלות את החיות של האינדיאנים. אז הדברים האלה יוצרים מתיחות, מה גם שהם, זאת אומרת, חושבת שלאינדיאנים בהתחלה לא הייתה שום בעיה שיהיו שם אנשים, אבל הגידור של השטח, זה לא כללי המשחק. אינדיאנים הרי הם נודדים, הם לא מגדרים שום דבר. אז זה יוצר חיכוכים, הדברים האלה יוצרים חיכוכים, וזה יכול להיות חיכוכים קטנים, וזה יכול להתפתח ממש למלחמה, כמו שנפתחת, אחרי שג'ון סמית הוא נפצע, הוא עוזב, אז נפתחת שם מלחמה כזאת, נקראת המלחמה הראשונה בין האנגלו לפואטאנס, לשבת שם.
זו בעצם מלחמה שקרתה אחרי שג'ון סמית עזב?
אני חושבת שהוא נפצע, אני חושבת שהוא נפצע תקלה של פיצוץ של איזה חבית או משהו, והוא חוזר חזרה לאנגליה. אגב, לפוקהונטס ולראש השבט אומרים שהוא מת.
הם חשבו ככה,
באמת. הם חשבו שהוא מת, ככה אמרו להם. אמרו להם שהוא מת, והוא גם לא היה יותר. אז
בטח ליבה נשבר.
אולי.
עוד משהו שלא נדע בחיים.
כן, הוא יכול להיות.
כן.
או, היא פוגשת בו שוב, אבל זה להמשך הסיפור.
אה, וואו.
כן, כן. ואז באמת החיכוכים האלה מגיעים לאיזשהו סי, ויש מלחמה של כמה שנים בין המתיישבים בג'יימסטאון, בלי ג'ון סמית, מי שנשאר אחריו, לבין השבט. וזו מלחמה, האמת שזה, שוב, זה כוחות, אמנם לבריטים יש נשק, אבל לאינדיאנים יש את הם מכירים את האזור ביותר טוב, אז
זה נשק לא פחות חזק.
זה מלחמות די אכזריות, הן גובות מחיר כבד משני הצדדים.
יש סיבה למה המלחמה הזאת קרתה רק אחרי שג'ון סמית עזב? כאילו ג'ון סמית היה בהרבה מובנים איזשהו גורם מאחד, מרגיע? או...
אני אגיד שכן ולא. אני חושבת שיש יכול מאוד להיות שקונפליקט כזה היה בקלפים בכל מקרה, כי אנחנו רואים שבכל התיישבות בריטית באיזשהו שלב עלו כאלה קרבות, כי החיכוך הוא בלתי נמנע מעצם המחלוקת על הטריטוריה ועל הדרך שבה משיגים אוכל ועל הישרדות. יחד עם זאת, כמו שאנחנו יודעים, מכל תקופה בהיסטוריה, לא משנה איפה, יש חשיבות למנהיגים וליכולת שלהם לתווך. ולג'ון סמית היה קשר עם פואטאן, עם הצ'יף, והוא הצליח לתווך איתו סוג של מערכת יחסים נורמלית לכמה שנים. אז יכול להיות שהוא היה יכול להמשיך עם זה. אי אפשר לדעת בוודאות, אבל זה יכול להיות.
טוב, אנחנו נפתיע את קהל המאזינים שלנו, אבל יש חוקרים שסבורים שפוקהונטס כן נישאה ללוחם בשם קוקוהם, שזה בסרט של דיסני, נציין בסרט שמדובר רק על חיזורים מצידו, ועל רצון של אבא שלה להינשא לו, והיא סירבה. אז תספרי לנו קצת על קוקוהם האמיתי.
אז המעט שאני יודעת זה שבאמת מדובר בלוחם, מהשבט, ואני חושבת שזה לא, זה היא בטוח הייתה נשואה לו. זאת אומרת, מה זה בטוח? שום דבר לא בטוח בתקופה הזאת, אבל הדיווחים הם שכן. התרבות האינדיאנית אפשרה למה שאנחנו קוראים לו גירושין, או לפירוק ברית נישואים, אז היא הייתה נשואה והפסיקה להיות נשואה אחר כך. אני חושבת שזה מאוד הגיוני שדיסני לא יראו את זה, בוודאי לא בסרט לילדים, כן. כי הם לא אוהבים...
זה בגדר המיינדבלוינג שתדעי.
סיבוכים כאלה,
זה שהיא התחתנה איתו. ברור, כי...
וזה, אוקיי.
כל הסרט היא מדברת על זה שהוא קשוח מדי ורציני, והיא רוצה להיות חופשייה, והיא לא... היא גם אומרת, זה גורלי בחיים, בית וקירות סביבי, ו...
אני חייבת לתהות. כמה באמת חופש בחירה היה לנערה אינדיאנית צעירה ב-1607.
ועדיין יכולה הייתה להתגרש או להפסיק את ברית הנישואים, מה שיש הרבה מקומות שהיום אפילו שלא מאפשרים את זה.
במידה והיא זאת שבחרה בזה, אז כן. זאת אומרת, זה כן, זה היה אפשרי.
אז היא נישאה לו אחרי או לפני שהיא פגשה בג'ון סמית? מתי זה היה?
זה נשמע הגיוני שזה יהיה אחרי.
אחרי שג'ון סמית עזב, היא חשבה שהוא מת.
או לא, או לפני. שוב, השנים פה הם מאוד פאזי, זה קשה לדעת. זה יכול היה להיות תוך כדי, ושוב, עצם הרומן בינה ובין ג'ון סמית הוא מאוד מוטל בספק. זאת אומרת, זה לא מאוד ברור שזה היה המצב.
כן, אבל אני מניחה שהוא כן, גם אם הם לא היו מאוהבים, הוא כן היה איזושהי דמות מרכזית בחייה, אם היא ממש הצילה את חייו, כמו שהוא כותב, אז מניחה. מהי על קצה המזלג המלחמה האנגלו-פוהוטן, וכיצד נלכדה פוקהונטס במלחמה הזאת? כלומר, היא נפלה בשבי.
כן, אז זהו. אז זה אחרי שג'ון סמית עוזב כבר, ואז באמת הקונפליקט מגיע לאיזו נקודת רתיחה. אני לא זוכרת להגיד בדיוק מה, אבל זה שוב, זה סכסוך על אוכל, משאבים, טריטוריה, דברים כאלה. ושוב, זה לוחמה. זאת אומרת, בשלב הזה יש כבר רעבים גם משני הצדדים. אני חושבת שהפוהוטן מנסים לייצר רעב אצל האנגלים, למנוע מהם מזון, אבל הם שורדים איכשהו, הבריטים, זה לא עובד להם. במהלך הקרבות האלה, יש באמת עניין של שבועים. זה הטקטיקה של האינדיאנים, והוספת להיות גם הטקטיקה של הבריטים. ופוקהונטס נלקחת בשבי, בג'יימסטאון, בקולוניה, היא מוחזקת שם. הדבר המעניין הוא שמה שמביא לסיום המלחמה הזאת, זה שהיא, עוד פעם, חיי האהבה שלה, או מחתנים אותה. היא ניסית לאחד מבני המושבה, ג'ון רולף, וזה מה שבעצם מביאים לאבא שלה, ואומרים, הנה, היא פה, אבל היא התחתנה, נתייחס אליה יפה, בואו נסיים את המלחמה, ובאמת המלחמה הזאת
מסתיימת. אבא שלה מסכים? אתם מסכים עם זה?
זה העסק, זאת אומרת, זה דרך לייצר, באירופה היו עושים את זה כל הזמן, נסיכויות ומלכויות, היו מייצרים נישואים כדי למנוע מלחמות בין צרפת לאנגליה, בין הולנד לזה.
וליצור בריתות.
בדיוק, זה פחות או יותר אותו דבר. אז הנה היא פה, לקחנו אותה בשבי, אבל אנחנו לא נתייחס אליה רע, להפך, היא תהפוך להיות אחת משלנו. וזה מה שיהיה פה, זה ייצר, ואתם בתמורה תפסיקו את העוינות, אנחנו נפסיק את העוינות, אנחנו בעצם יש בינינו ברית. זה פחות יותר קורה. שוב, לכמה שנים תהיה עוד מלחמה. יותר קשה, יותר מאוחר.
אני רוצה להבין איך זה עובד אצל האינדיאנים, כן.
אצל האינדיאנים והבריטים, כן, כן.
באותו שלב, בתקופת השבי, או שמה נאמר, פוקהונטס מתנצרת.
היא מתנצרת אחרי הנישואים. בהתחלה היא ניסית לג'ון רולף, ואחרי שהם ניסים, זאת אומרת, כדי להכשיר את הניסויים האלה גם מול מי שמממן את מושבת וירג'יניה, וגם בכלל, כן, היא מתנצרת.
ומשנה את השם שלה, לרבקה.
רבקה, כן, אבל זה, כן.
רבקה.
כן, אז זה אותו שם, את צודקת, אבל כן.
ותספרי לי קצת, מהי הדת של האינדיאנים? כלומר, היא הייתה צריכה להתנצר, אז היא עזבה את מה?
זה לא מאוד מסודר. זאת אומרת, שוב, נצרות, יהדות, זה דתות יותר מסודרות בשלב הזה של ההיסטוריה. אנחנו מדברים על שבטים, יש להם תקסים, וזה שונה משבט לשבט, זה יכול להיות שונה אפילו בתוך השבטים האלגונקינים, כאילו, זה יכול להיות שונה ביניהם. העזיבה היא פחות דרמטית מהכניסה לעולם שלם של כנסייה וחוקים ודברים כאלה.
בפוקהונטס 2 בעצם מתואר הסיפור של פוקהונטס וג'ון רולף באנגליה. כשהיא תאהבה בו, כשהיא הייתה באנגליה, במציאות זה גם קרה פחות או יותר? כלומר, היא הפליגה איתם לאנגליה ו...
כן, כן, הם מפליגים לאנגליה. אז היא מתנצרת, וכמו שאמרתי, המושבה הזאת בווירג'יניה, זה עניין הישרדותי. הם בשלב הזה עוד לא ברור לגבי בכלל, אף אחד לא יודע שתהיה ארצות הברית, אף אחד לא יודע שהם ישרדו עוד שנה. והם צריכים כסף. והם מתחילים להבין את העניין הזה של טבק, אבל זה עוד לא לגמרי מצליח, ואחת הדרכים לגייס כסף זה שישלחו להם כסף מאנגליה. יגידו, אנגלים שיגידו, אנחנו תומכים במיזם הזה, בסטארט-אפ הזה, אם תרצו, אנחנו שולחים כסף. אחת החברות שמממנות את כל הדבר הזה, זה חברת וירג'יניה, שם המלכה, וגם לימים על שם הקולוניה. זה חברה שאחד מהדברים שהיא עושה, זה היא מעודדת, זאת אומרת, היא מיסיונרית, היא רוצה לנצר כמה שיותר אנשים, כולל אינדיאנים. אז בעצם זה שפוקהונטס התנצרה זה סוג של סיפור הצלחה. הנה באנו לעולם החדש, אנחנו מנצרים את האוכלוסייה המקומית, מגדילים את קהילת הנוצרים, אז הוא לוקח אותה איתו לאנגליה כדי, במין סיבוב ראווה. כדי ש...
ממש.
כן, סיבוב ראווה, כדי, תראו, הנה אנחנו מצליחים, תתרמו לנו עוד כסף. הם מתיישבים לגור שם לכמה זמן, לא זוכרת בדיוק, לא הרבה, אבל לכמה זמן. זה גם הרגע שהיא פוגשת שוב את ג'ון סמית.
ספרי לי.
כי, אין לי יותר מדי מידע, אבל העניין הוא שהוא דבר ראשון שולח מכתבים למלכה שיקבלו אותה בזרועות פתוחות, כי הוא מכיר אותה והצילה את חייו וכל הדברים האלה. ואני חושבת שבאחד מהרגעים שם הם נפגשים, זאת אומרת, והיא מגלה שהוא לא מת, יש אפילו איזה חילופים ביניהם, אבל אני לא זוכרת בדיוק. זאת אומרת, היא פחות או יותר, שוב, לפי הדיווחים שלו, טוענת שהיא קצת נעלבה, שהוא אמר שהוא מת, אבל הוא אומר, אני לא אמרתי שאני, זאת אומרת, משהו כזה.
רגשנית.
כן.
דרך אגב, בפוקאונטס 2, זה נגמר ככה שהוא אומר לה, אני לא יכול להתחייב לך, כי אני איש של העולם הגדול. כלומר, אני נווד, זה מה שאני עושה, אני מגלה ארצות.
מעניין. זה נכון, אגב, הוא עשה את זה לאיזו תקופה, אבל נראה לי שבתקופה הזאת הוא כבר חזרה, היה באנגליה. אני מאמינה שהוא לא היה יכול, כי היא הייתה אינדיאנית, וזה כן. לא ממש התאים לו. וגם שוב, הוא באמת לא נשאר לגור בווירג'יניה, זאת אומרת, זה לא...
הרי בסרט הם בסוף נאלצים להיפרד, כי ג'ון סמית נפצע, והוא נאלץ לשוב לאנגליה, ופוקאונטס בוחרת להישאר עם המשפחה שלה בשבט. אבל אני טוענת שזה לא באמת הסיבה האמיתית למה הם לא ביחד. זה פשוט, אז בדיסני, ב-1995, העולם עוד לא היה מוכן לסיפור אהבה בין אישה אינדיאנית לגבר לבן. כלומר, זה לא התיישב בסדר הפטריארכלי הקיים. כלומר, הסדר הזה היה צריך לשוב על כנו, והדרך היחידה שזה יקרה, זה באמת הפירוד ביניהם, וזה מה שהיה אז, בתקופה ההיא גם.
אז מעניין אבל שבתקופה ההיא דווקא הייתה יותר פתיחות לניסויים כאלה, פשוט לא שלו. זאת אומרת, אבל הנה, אדם אחר התחתן איתה, כן. וזה היה אפילו משהו שחגגו אותו באנגליה.
נכון, אבל את כן מסכימה איתי שזה היה מעין איזשהו צעד פוליטי שלו.
כן, לגמרי. מה שאני אומרת זה שאת כנראה צודקת לגמרי לגבי שנות ה-90 של המאה ה-20. כן. זאת אומרת שאיכשהו לייצג כזה דבר בסרט דיסני היה יותר קשה מלעשות את זה בפועל, ב-1610.
ואז, לגמרי. אלא אם כן באמת מדובר ב... כלומר, הנה, אני מביא אותה כדי להביא עוד כסף. כלומר, זה לא שהתאהבתי בה, כלומר, הוא אומר זה, אני פשוט דואג לאנגליה.
אני לא יודעת אם זה מה שהוא אומר. אני חושבת שזה איזשהו שילוב של הדברים. אני חושבת שיש איזה... אני לא חושבת שנישואין לגמרי, זאת אומרת, אם הוא לא כנה לגביהם, התקבלו בברכה על ידי קהילה נוצרית. זאת אומרת, הוא אמור באמת להתחתן, אבל יש פה עניין של, אני גם מציג את סיפור ההצלחה. זאת אומרת, יש פה פוליטיקה שמעורבת בלפחות הצגה של כנות של חיי נישואים.
קראתי בגוגל שהשם פוקאונטס היה כינוי ילדות שכנראה התייחס לאופי העליז שלה. לפי המתיישב וויליאם סטרייקי, המשמעות היא שובבה קטנה.
וואלה.
לסיום, בוא נדבר על הסוף, על הסוף של פוקאונטס. איך היא מתה, באיזה גיל, איך זה קרה?
אז כמו בסרט, גם פה יש סוף עצוב, אבל אחר, היא מתה בגיל 21 לדעתי, בדרכה חזרה לביתה. מסיימים את השהות באנגליה, הם חוזרים לווירג'יניה, הם מפליגים באונייה, והיא חוטפת מחלה. אני לא אפילו בטוחה איזה, אני לא בטוחה שזוכרים בדיוק איזה, אבל כן. זה גם, צריך להגיד, מאוד נפוץ בשנים האלה, ומאוד הולם את הסיפור, במיוחד שמדובר באינדיאנית, כי זה עוד מיתוס שנוטים לחשוב שרוב האינדיאנים מתו בגלל קרבות אלימים עם מתיישבים. זה לא מה שקרה. מתו המון אינדיאנים בשנים של ההתיישבות, בעיקר ממחלות. מה שקורה זה שהעולם החדש, לא סתם קראו לו החדש, הוא היה מנותק מאירופה ואסיה ואפריקה המון שנים, למעשה כל ההיסטוריה, בגלל שאי אפשר היה להגיע אליו ולא הייתה את הטכנולוגיה.
כן, אז לא ידעו שהוא קיים.
בדיוק. וברגע שהספינות מגיעות אליו, כי הטכנולוגיה מאפשרת לעבור את הזרמים באוקיינוס האטלנטי, האנשים שחיו שם, שזה האינדיאנים או האמרינדיאן, כמו שאנחנו קוראים להם היום, היו מבודדים מהמחלות ומהבקטריות שהתערבבו בין אנשי אפריקה, אסיה ואירופה במשך מאות שנים. אז האינדיאנים מתים בעיקר ממחלות שהם לא פיתחו חסינות אליהם עדיין.
שהגיעו אליהם רק אחרי שהם נחשפו אל המתיישבים.
בדיוק.
וואו.
ופוקהונטס אמנם, זה לא קורה לה בהתחלה, זה לא קורה לה בעולם החדש, אבל זה כן קורה לה כשהיא באנגליה.
היא מתה באונייה בדרך חזרה אל אמריקה.
כן.
והיא נמצאת עם ג'ון רולף, עם בעלה.
כן.
למה הם חזרו?
הם היו אמורים לחזור, הם באו לגייס כספים, היו אמורים לחזור למושבה, לווירג'יניה. זאת אומרת, זה לא כמו היום, כן? זה שייט שלוקח הרבה מאוד זמן, שבועות, חודשים. אז הם נסו, זה היה ברור שהם יישארו באנגליה כמה זמן, אבל תמיד הייתה העניין שלהם יגייסו כספים ויחזרו חזרה לווירג'יניה, לבית שלהם. אבל היא לא מגיעה חזרה. למעשה היא נשארת מאוד קרוב לאנגליה, זאת אומרת...
היו להם ילדים?
לא, לא, לא שדווח.
וואו. דוקטור רוני רגב, איזה כיף ומעניין היה איתך. תודה רבה.
תודה לך.
זה היה אהבה כפיות להפעם, אני הייתי משי היד. תודה רבה שהזנתם לנו את הפרק הזה, הפיק ערן רחמני וערך שחר ברקת. פרקים נוספים תוכלו למצוא בשלל האפליקציות. השתמע בפרק הבא.